כן. אני אפתח בסיכום קצר של מה שראינו בשבוע שעבר, עוד איזה הערה או שתיים בפסוקים בשמות, אז אני רוצה לעבור לדברים. בשבוע שעבר עמדנו על פרשיות תפילין בספר שמות, והגשנו מצד אחד שהתוכן המרכזי שמתואר כאן הוא התוכן של זיכרון יום יציאת מצרים וזיכרון מכת בכורות כמתייחדת מבין כל מכות מצרים, ששתי הפרשיות שמתקיימות שקיימות כאן הן שונות אחת מראותה, הייתי אומר, בעילה למפגש עם הבכור או עם יום יציאת מצרים. הנה, הפרשה הראשונה של קדש לי כל בכור היא פרשה שפונה לחוויה אנושית מאוד בסיסית וקוראים לו מעגל הזמן. כשהתאריך חוזר על עצמו, אז הזיכרון של משהו שאירה ביום הזה מתעורר, אם זה יום הולדת, אם זה דברים דומים, כן? ואז זה עוגן אחד להתעוררות הזיכרון. השני, בפרשת והיה כי הביאך, העוגן של הזיכרון מתעורר כי אתה רואה בכור. כי אתה פוגש את הבכור, אתה מנסה לשאול את עצמך, להבין על מה ולמה. ושתי הפרשיות נמצאות כי זה שני צורות מפגש שהאדם עם התופעה, כאשר בשניהם התורה מבחינה בסיסית מדברת בתבנית של יצירת זיכרון ושימור המשמעות של אותו אירוע. יש פה מעין ניסיון שדיבינו את זה בשבוע שעבר, היום בעולם המצלמות זה פתרון מצוין, איך אתה משמר אירועים, איך אתה זוכר אותם. וכאן לפחות מבחינת המבנה הבסיסי של הפרשה, הפרשיות מדברות מצד אחד על לחוות מחדש את האירוע. אם ניקח את ההיגיון שמתואר כאן בפרשה הראשונה של איך מציינים את יום יציאת מצרים, זה שמביאים מצה, זה שאוסרים חמץ, אתה בעצם משחזר, אתה יוצר תפאורה שמשחזר את האירוע, כן? ובשפת המצלמות היינו אומרים, אתה רואה את הוידאו עוד פעם, אתה כאילו חוזר לאירוע, אתה חווה אותו מחדש, כמו שבסוכות אתה חווה מחדש את סוכות המדבר, אתה יוצא מהבית, אז זה לא רק לזכור, זה לחוות. בעבר השני, יש גם מנגנון שמלווה אותך במהלך השנה כולה, שהוא מנגנון תזכורות. הנה, זה צפצוף שמצפצף לך ויוצר את הזיכרון. זה מנגנון הזיכרון שמתואר כאן, שראינו איך הפרשיות האלה גם מלאות במונחים, במטבעות לשון, שהם כולם מההקשר הזה של החוויה של יציאת מצרים. זה מתחיל בביטוי של והיה לאות על ידך, כמו שהזכיר אני חושב הרעה מצוינת, שזה מזכיר את היה אדם לאות על הבתים, קוריון האותות נמצא כאן, זה ממשיך פה בכל נושא היעד, וכאן מה שאני רוצה קצת להשלים, זה מצד אחד רעיון שהצעתי שסיימן רוצה לחזק אותו, שלח לי איזה מייל, וגם אני רוצה קצת להציע לכם קצת פרחה לזה גם, אוקיי? צריך להיות הוגנים, נכון? כשאנחנו מתבוננים כאן בתיאור של התפילין והיה לך לאות על ידך או זיכרון בין עיניך, הדגשנו שהפרשה מדגישה כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים, מה שנראה כהסבר בעיקר לתפילין של יד והיה לך לאות על ידך כי ביד חזקה. מה שמאוד בולט כאן זה היעדר הסבר לתוטפות בין עיניך, כן? וכאן כמה הערות על זה. אני עשיתי בשבוע שעבר לקדם רעיון שהיד החזקה זה מכת בכורות, כי היד החזקה היא זאת שמוציאה ממצרים. מה הוציא ממצרים? מכת בכורות. הסיימן שלח לי מייל, ואתה רוצה להגיד לכולם? רצית להביא את זה, זה רעיה קטנה, מאיפה? מהלל הגדול. נכון, שמה אומרים שם? אתה רוצה להגיד? שאני אגיד. אתה יודע להגיד, לא, זה קוף למדבב. למקם מצרים בבחוריהם והיוצא ישראל מתוכם ויד חזקה ובזרוע נטויה. טוב, המצמדה מאוד ברורה, תודה. אבל אני חייב להגיד שבהגדה של פסח בעל ההגדה חולק על כל מה שאמרתי פה בשבוע שעבר, כי בהגדה של פסח נאמר בפורש היד החזקה זו הדבר שנאמר, הנה יד השם הויה במקנך. ואני אגיד לכם את האמת, זו דרשה כמעט מופרכת. כלומר, איך הדרשן עבד? הוא עבד מאוד פשוט, היה לו פרויקט פשוט על השולחן. הוא ראה יד חזקה, אז הוא אמר, בוא נחפש מכה שכתוב עליה שהיא
יד.
יד, היחיד שיצא לו, זה דבר. ולמה זה נראה מאוד מופרך? כי כתוב שם, הנה יד השם, לא כתוב יד חזקה, כתוב רק יד. והאמת היא שאם אני חוזר להתבונן בתיאור של מכות מצרים, הרי שאפשר לראות שם ממש בהאנשה כתגובה ליד האנושית מעבר מאוד ברור, שאני גם נוטה לחשוב שהוא קשור לאחד מהרעיונות שמתפתחים ממכה למכה. יש מעבר מאצבע אלוקים ליד השם ליד חזקה. תמיד בליל הסדר אבא שלי היה לדבר על המעבר מאצבע ליד. הוא תמיד אומר שזה לא רק מאחד לחמש, אצבע אחת לחמש, אלא ליד יש לה עוצמה שאין ליד, אין לאצבע. יד היא לא חמש אצבעות, יש לו הרבה יותר כוח. ואפשר לחוש שבעצם אחד מהתמות שמתרחשות במכות מצרים זה שההכרה הראשונה שאצבע אלוקים, אחרי זה יד השם, ובסוף יד חזקה. וזה קשור ברעיון שמתפתח שם הרבה, והוא הדילמה שנמצאת עמוק בתחילת מכות מצרים, והיא האם משה רבינו באמת מייצג אלוקות שמנהלת את העולם, או שהוא פשוט הוא חרטום מאוד מאוד משוכלל. כן, הוא מחשף על גם כן. והגמת שהגמרה בסנדרין והסוגיות של כישוף מביאה שם דיון מאוד יפה, אז לוינס אחד מהיונים שלו זה על זה, נמצא שם כל הזמן, משה עושה דם עם המתה, גם חרטומים עם המתה. אז מה עושה המתה של משה? של אהרון, אוכל אותם, כן? כלומר להראות שהוא לא חרטום, כן? אבל זה ממשיך עם הדם, גם החרטומים עושים דם, כן? איפה הם מתחילים פעם ראשונה להבין שכנראה הוא לא איזה מחשף, אלא כנראה באמת באצבע אלוקים. והאצבע האלוקים, הרעיון הזה הוא ממשיך להתעצם, כבר דיברנו בשבוע שעבר, איך מכות מצרים הם לא רק להוציא אותם, אלא הם נועדו ללמד את העולם איזה רעיון תיאולוגי, אז הוא גם מתעצם מכוח אחד, להרבה כוחו, בסוף מבינים שהוא בכל, ולכן אני חושב שבאמת עם כל הענווה שיש לי מול ההגדה של פסח, חייבים בצד שני גם לא לצאת מפשוטו של מקרא ולראות שבעצם פשוטו של מקרא הולך מאצבע אלוקים ליד השם, והוא גומר יד חזקה לא כתוב מהלך מכות מצרים, תמיד הוא כתוב על ההוצאה ממצרים, והוא כולל בתוכו איזה מתח מובנה של מי היד החזקה. כלומר הקדוש ברוך הוא מפעיל את ידו החזקה כדי שפרעה יגרש אותם ביד חזקה, אלו היא בעלי היד החזקה. אבל זה כמעט נראה מופרך. עכשיו אני אגיד לכם שחשבתי לעצמי, טוב, אני אחפש קצת באגדות שקצת יעזרו לי. אז למי הולכים שיכול לחלץ אותך מדרשה כזאת? למישהו שיש לו קצת אוריינטציה פילולוגית. זה קשור להתנגדות של משפחת ספרא, יש להם אגדה ששם הסתכלתי קצת, והם טוענים טענה שאני לא בטוח שהיא פשוטה, אבל הם מצאו מקבילות של הדרשה הזאת בעוד מקומות, בעיקר מקום אחד הדליק אותם, זה הפסוקים ביחזקאל, ששם מתואר שאחרי הקדוש ברוך הוא יוציא את ישראל מהאומות ביד חזקה. כמעט באותם ביטויים שהקדוש ברוך הוא הפיל על מצרים, יחזקאל והם רוצים לטעון ששם מקור הדרשה של יד חזקה זו הדבר. אולי הייתי אומר ניסיון עידון של יד החזקה, אני לא יודע אם זה משכנע, אבל אני יכול להגיד ברמה פשוטו של מקרא, זה כמעט ברור שהיד החזקה היא לא הדבר. הדבר הוא יד השם. והיד החזקה דווקא לא קוראים לה יד החזקה של השם, אלא כי גם פרעה יש לו יד חזקה, אבל ההוצאה, הגילוי הגדול, וכאן היד, לפחות במסגרת פרשת תפילין בשמות, מה כל עניינה ומטרתה? עוצמה, כלומר התפילין של יד בשמות אין להם קשר למה שכולנו חושבים, שזה קשור ללב וכו', הוא קשור לעוצמה. וכאן מגיעים לשאלת הבן עיניך. כאן הרב דוד רוטשטיין, שהזכרתי בשבוע שעבר, שכתב דוקטורט על תפילין, הוא בדוקטורט שלו מאוד קוסם לו הרעיון, אבל עדיין צריך להיות מודע שהוא לא כתוב בפורש המקראות, שגם העיניים יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב במהלך הפרשיות שמתארות את יציאת מצרים. מודגש הרבה פעמים שזה לעיני פרעה, זה נעשה לנגד העיניים. הקו המרכזי שהוא רוצה ללכת בו, אני אמר אותו בתבניות שלי, אבל אני חושב שהרעיון הזה הוא ביסודו הרעיון שלו, שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר מונחים שהיה שם גילוי שכינה, והיות וההתגלות האלוקית היא לא לכל אדם ולא בכל דור, אז רוצים לשמר את ההתגלות. היד הייתה ההתגלות והעיניים נתנו שזה היה לעיני כל, כלומר ההתגלות לא הייתה פרטית, היא הייתה לעיני כולם, ותפקיד העיניים לפי זה הוא תפקיד של ראייה. זה עיקר התפקיד שיש כאן, הבין עיניך, שאתה רואה. שמעתי פעם דרשה של סבי אגריד שנה שעברה, ככה באזור יום העצמאות, הקשבתי לדרושה שלו שהוא אמר ביום העצמאות תשי"ז, ומדהים, אתה נוסע על הישיבה ושומע אותו מדבר מתוך הטייפ לפילי פלוין, והוא הזכיר שם השאלה של אומר שפירא מלובלין, ששאל, חז"ל אומרים הלוחות ראשונות שלא התקיימו ולוחות שניות התקיימו, שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. אז אומר שפירא שאל, אז למה נתנו את הלוחות ראשונות לפני כולם כדי שישברו מראש, שיתנו אותם בצינה? והתשובה היא פשוטה, שיש ערך למשהו פומבי. כלומר, אני אגיד מילים מאוד דומות, נדבר על זה היום בהמשך בזיקה לדברים. אם דיברנו קודם שמכות מצרים, יש פה עניין של פומביות, גם התגלות הקדוש ברוך הוא כנותן התורה, שהיא לרוב נעשית באסתר, היא לרוב נעשית רק למשה, במעמד הר סיני הייתה בחירה מודעת שחד פעמי זה יהיה לעיני כל. כלומר, יש צורך בפומביות למרות המחיר שמשלמים עליו, או במילים אחרות, היד מסמלת את ההתגלות והעיניים מסמלות שהוא היה גלוי. ולפי זה, והזכרתי את זה קצת בפעם שעברה, נראה את זה יותר בפעם הבאה, בחירת העיניים, אם הרעיון הזה מתקבל, הוא בגלל שהעיניים רואות. יפה מאוד. וכאן, אם אתה חי עם תפילין חזליות, יש לך בעיה, אתה צודק. וכאן, היות ושאלת, אני אזכיר דבר אחד שאמרתי ודבר אחד שנאמר, בסדר? דבר אחד שאמרתי, הזכרתי לכם, הוא שיש עדויות, כנראה ככה מקובל היום לחשוב על עדויות מיהודי בית שני, שהייתה תפיסה במצרים ההלניסטית של כמה יהודים שם, שאפשר לחשוף את זה מהם, שהיה רק תפילה של יד, ובין עיניך הכוונה שאתה רואה אותם. תרגום השבעים מתורגם תמיד מול עיניך. כנגד זה רש"י שם בפסוקים, שהוא רוצה לפרש מה פירוש המילה תותפות, אז נדבר בפעם הבאה. אז רש"י שם מזכיר משם מנחם בן סרוק פירוש, הוא אומר שהמטרה של התפילין היא שמי יראה אותם? אחרים. שפה צריך לזכור שאחד מהמסרים המרכזיים בפרשת תפילין זה והגעת לבנך. ואחד מהדברים המרכזיים בתפילין, דיברנו על זה בשבוע שעבר, הוא שהיום הזה הופך להיות היום ההוא, איך אתה מנחיח אותו בעבור זה, בשביל שהבן שלך גם יהיה בחוויה. ובהקשר הזה יש דגש מאוד חזק בתפילין, זה עלה גם בסוגיות, שלא אתה אמור לראות, אתה אמור להראות לאחרים. ככה פשוטו כמשמו, אתה אמור להראות לאחרים. כלומר, אולי באמת התפקיד הוא להיות גלוי, שאנשים יראו, אולי לא אתה. בסדר, זה עוד יעלה. בסדר, זה בעזרת השם עוד יעלה, אבל לפחות בוא נאמר כך, נסכם קצת בהקשר של שמות, כאילו לשם מה...
סביעתי מחזל, וגם עמי הארץ, לא רק את בני ישראל, שהם זה עיניים שכולם ראו את זה.
נכון.
זה
יתים
גם כן.
נכון, בכל אופן, במסגרת של ספר שמות, יד היא כי מזכירה יד חזקה, העיניים, אין בתורה הסבר ברור למה העיניים, עלה פה רעיון, ששים לב שיש פה המון עיניים. מה שעוד נוסף בפרשה הראשונה, והוא דורש התבוננות שתיקח אותנו עוד מעט לספר דברים, שיש כאן תוספת של משפט אחד, שאומר למען תהיה תורת השם בפיך, מה שמדגיש את מטרת התפילין כקשורה לזיקה לתורה, שהתורה תהיה בפיך, מה שכמובן מעורר שאלה שאני מבקש להתייחס אליה יותר בהמשך. שימו לב, מה זה תורת השם בשמות י' ג' ביום יציאת מצרים? מה זה?
תורת
פסח? כנראה, כלומר, זה נראה, הרי התורה עוד לא ניתנה, אז מה זה? זה קורבן פסח? אני יכול להגיד לכם ששאלה מאוד דומה עולה גם בדרשה של חז"ל, שמתקנים במראה קריאת התורה לפני שתורה ניתנה. זה שאלה שהגריד העיר עליה באחד מהשיעורים בשיעורים לזכר אבא מארי, שם הוא רוצה לדבר על כך שקראת התורה לא נועדה לקיים מצוות תלמוד תורה, היא נועדה פשוט להיות קשור לתורה. כלומר, הצורך של קשר לתורה הוא לא בגלל שצוות. כלומר, הוא עוד לפני שהתורה ניתנה. בכל מקרה, הביטוי הזה, אני ברשותכם רוצה לחזור אליו יותר בהמשך, אני יכול רק לספר שהוא ודאי הולך למוקד מאוד שונה מהמוקד שעד כאן הוזכר. עד כאן הוזכר, זה בא להזכיר את יציאת מצרים, את יום היציאה, את הדלקת בכורות, הוא בא ליצור זיכרון ביחס אליו, להנכיח אותו. כאן מדובר לכאורה בשפה שפונה כבר לאופק קצת שונה, שהיא נועדה להיות בעלת זיקה לתורה. כן, משה?
זה סתם, למען ידועת השם בפיך, זה קשור... והגעת לבנך. זאת אומרת, למנתי איזה שאתה תגיד לבנך את המאמר הזה.
ואז תורת השם זה מה שכתוב פה.
כן,
כן, בהחלט יכול להיות. ובעולם של חז"ל הם כבר ייקחו את זה לתורה ממש. אבל בתוך הפרשה, בפשוטו של מקרא, זה נשמע...
תורה זה תורה.
כן. זה נשמע מתקבל, כן? טוב, שאלה דומה גם עולה, מה זה שמתה את החוקה הזאת למועדיו ימים ימימה? אז אני חושב שפשטות זה קשור לפסוק מ"ג, זאת חוקת הפסח. יש בסביב זה כבר בעולם המדרש מחלוקת. אבל במסגרת הפרשה, התורה מדגישה עד כמה, באמת, הזיקה לפסח היא חוזרת למה שתואר קודם. קורבן פסח הוא משחזר את י"ד בניסן, והתפילין משחזרות או משמרות, סליחה, את מכת בכורות, הן מדברות על מכת בכורות, וביחד יש פה תבנית של זיכרון שהתורה יוצרת. בפרשה הבאה, בואו כמה הערות צרות עליה, כאמור התורה לוקחת לנו לרקע שונה למפגש עם הבכור, וזו פרשה שאין לה שום הזכרה בכלל של, של ניסן או פסח, או חג המצות, כלום. פשוט פרשה שמתארת את... קיום מצוות בכור, והבנים, זה מוקד הפרשה, הבנים שמתלבטים, שואלים, והכי שלך בלך מחר לאמור מה זאת, שימו לב את היום הזה, בעבור זה, זאת, כלומר, יש פה איזה רצף מאוד ברור, ואמרת אליו, ועוד פעם דגש על הבחוזק יד, הוציאנו אדוני ממצרים מבית עבדים, והיא כי הקשה פרעה לשלחנו, והירוג אדוני כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם עד בכור בהמה, הכן אני זובח לאדוני כל פטר רחם השרים, וכל בכור בנה הבדה. וכאן התורה פונה בציווי שהוא מאוד דומה לקודם, עם הבדל אחד שחז"ל שמו לב אליו, היה לו אות על ידך, קודם כל ידך כתוב בכתיב קצת שונה, ובעיקר זה המילה זיכרון מתחלפת כאן למילה תותפו, רוצים להדליק את המעבורים לפחות? יש לך מפתח למזגן? הנה, איפה היה? מה? נכון, שזה לך, ועכשיו אולי זה באופן כללי. יכול להיות גם המעבר למילה תותפות, שאני מקווה בפעם הבאה לנסות לשתף אתכם בדעות השונות, הרעיון, מה זה המילה הזאת תותפות? היא מילה היחידאית במקרא, היא מופיעה רק פה ובדברים. מה זה בדיוק? מה הצליל שלה? וכאן גם התורה השמיטה את למדתי את תורת השם בפיך. מה שקצת מחזק את התחושה שבעצם הפרשה קודם, למדתי את תורת השם בפיך, זה סוג של מאמר מוסגר. ברקע הזה בואו נעבור לדברים, שהאמת שאם היינו מבודדים בדברים רק את הפסוקים שבהם מופיע מצוות התפילין, הן מאוד מאוד דומות לחלק מהפסוק בספר שמות. גם שם יש לאות על ידיך, תותפות בין עיניך. כמובן שההבדל הבולט לנו המעבר מ"והיה" ל"וקשרתם". כאן התורה כבר מדברת באופן מאוד מוחשי, מדברת על פעולת קשירה. אבל הפסוק עצמו כאילו נראה כמעט אותו פסוק, מאוד מאוד קרוב. רק שמשתנה פה משהו מאוד מאוד מהותי לעומת ספר שמות. והוא בדברים פרק ו', פסוק ח', זה מופיע גם אחר כך בדברים פרק י"א, פסוק י"ח. בואו נראה, כלומר הפסוקים כמעט אותו דבר, וזה נראה כמעט חזרה, כמעט cut paste, אבל כשמתחילים לראות שהם נשתלו בתוך איזה פרשה, מתחילים לראות פה דגשים מאוד 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 שונים לעומת ספר שמות. זה מתחיל מנקודה מאוד מאוד פשוטה. הפסוק הזה סך הכל אומר שאתה תקשור משהו לאות על ידך, אבל את מה תקשור? מבחינה תחבירית הוא קשרתם לאות על ידיך, קשרתם זה אותם, את מי? אז פשוט צריך לקרוא את הפסוקים קודם, ברור שזה הביטוי הדברים האלה. או בלשון אחרת, בספר שמות היה לאות על ידך מה? מה שדובר לפני כן, כלומר מכת בכורות, יום יציאת מצרים. כאן את מה תקשור? את הדברים האלה. מה הם הדברים האלה? מה הם?
שמה?
אז זאת שאלה טובה, כן? כלומר, האמת היא כשלמדנו קריאת שמה, למדנו פה פעם קריאת שמה? לא. אז יום אחד בעזרת השם, יש לי תוכניות להרבה שנים, אבל כשלומדים מה זה הדברים האלה, אתם יודעים מה חז"ל חושבים, וזה המתודה החז"לית, כלומר, שיש מצווה שהם צווה על משהו, אז הציוותה על הפרשה שהציווי כתוב בו. למשל, מזוזות, כתוב וכתבתם המזוזות בשתי פרשיות, אז מה אתה כותב? את הפרשיות שבהם כתוב, בתפילין עובדים באותה צורה. מה עם ארבעת פרשיות תפילין? ארבע הפרשיות שיש בהם ציווי על תפילין. בקריאת שמע זה לכאורה גם ככה, כי מה אתה קורא בקריאת שמע? את הפרשיות שכתוב שחברך וקומך. מי שחריג ולכאורה שובר את כל מה שאני אומר לכם, זה פרשת ויומר, שלכאורה, אבל כאן ממש מבזק קצר מאוד. איך ויומר מגיע, אז שני דברים. ראשית, במשנה בברכות פרק ב' מפורש, לא היו אומרים ויומר בלילה. ובלשון אחרת, באמת, היות ולא כתוב בשוכבך ובקומך, לכן לא אומרים אותו בשוכבך ובקומך, הוא פשוט באמת עובד על אותם. אז איך הגיעו להגיד אותו? אז לפחות בספרי, במדבר, מופיע הסבר קולע בפשוט, אני מסביר אותו פה בעקבות דברים של הנציב. הפירוש שלו לספרי, למרות שזה לא לגמרי מה שהנציב אומר, אני קצת מפתח את זה. מופיע שם בספרי, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, אומר הספרי, וזכרתם זו קריאת שמע. ומסביר הנציב, זה נראה לי הסבר ממש קולע, שיש כאן תבנית מאוד מאוד דומה לכל המתודה של חז"ל בכל המצוות האחרות. וראיתם אותו, אדם קם בבוקר, מתלבש, והוא רואה את הציצית. ואז איזה מצווה התורה מצווה עליו? וזכרתם. ממש כמו בתפילין שמה כתוב, זיכרון. עכשיו, איך זוכרים? אז עליזה לימדה אותנו בשבוע שעבר, איך זוכרים בעולם של חז"ל? ודי זה שאומרים. את מה אומרים? את הפרשה שכתוב בה ציווי, וזכרתם, שהיא גם מדברת על כל מצוות השם ועשיתם אותם. כלומר, אם זה הפירוש בספרי, אז זה מתודה אחידה בכל המקומות. איזה פרשיות הלוקר? את אלה שהוא כתוב בהם. אז זה הדרך שוודאי כך זה מתפרש בהלכה המעשית של תורה שבעל פה הדברים האלה. אבל בפשוטו של מקרא זה לא כל כך פשוט שזה הדרך לקרוא את זה. יש לכם הצעות?
ארי, מה אתה אוהב?
מה זה הדברים האלה? מה זה הדברים האלה? כן, אריזה.
זה מתייחס לאותם הדברים האלה
שיוצא בפרק הקודם. יפה, אז מה זה?
אז זה עשר תשובות.
כן, פה באה אליזה עם הצעה שיש לה שורשים עמוקים מאוד גם במסורת של תורה של בעל פה וגם אצל החיצוניים, שהדברים האלה בפשטות רומז למעמד הר סיני. כלומר, במסורת תורה של בעל פה זה משנה בתמיד, כשהיא מתארת את מעמד קריאת שמע במקדש, היא מתארת שהיו קוראים עשרת הדיברות, שמע ויין שמוע ויומר, אמת ויציב, עבודה וברכת כהנים. ככה מתואר במשנה שמה. הגמרא בברכות בדף י"ב גם אומרת שאף בגבולין רצו לעשות כן, אלה שביטלו מפני תרומת המינים. ויש לזה עדויות גם מן החיצוניים משני הקשרים. קודם כל פפירוס מפורסם מאוד, גם פפירוס נש, שנמצא במצרים, שבו מועתק קריאת שמע יחד עם עשרת הדיברות. והשני, שאני ארחיב עליו את הדיבור מיד, יש לזה גם הרבה דברים יפים של דוד רוטשטיין ואחרים, בתפילין של קומראן נמצאו בפנים עשרת הדיברות. וזה נראה די ברור שהם פרשו שהדברים האלה זה עשרת הדיברות. מבחינת פשוטו של מקרא זה מתיישב לי על הלב, וגם מבחינת הדמיון הגדול, גם מבחינת המנגנון והעניין האנושי, מה שהתורה רוצה לעורר, הוא מתאים לגמרי למה שראינו בשמות. כי בתורה יש תיאור מאוד ברור עם אותם תבניות ומטבעות לשון, כמו בספר שמות, ביחס ליציאת מצרים, גם ביחס למעמד הר סיני. בדברים ד' התורה מדברת על החשיבות של זיכרון מעמד הר סיני. והיא מדברת שם באותם מונחים של חשיבות ההנחלה לבנים. אם תרשו לי להוסיף, רק בשני הקשרים אלה בתורה, מדובר בתורה גם על בני בנים. יש במכת הרבה אמנם, מה תספר באוזני בנך ובן בנך, וביחס למעמד הר סיני, בדברים ד', התורה מדברת על... כן, אבל לפני כן, התורה מדברת על רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר... זה עוד פעם, זיכרון היום, במכת בכורות, בתפילין של שמות, את מה אני זוכר? את יום יציאת מצרים. היום הזה, היום ההוא, כן? את מה אני זוכר כאן? את יום מעמד הר סיני. יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורה, ואמור אדוני אלי, הקה לי את העם ואשמיעם את דברי, אשר ילמדון, ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, בית בניהם ילמדון. ומבחינה פשוטה, הקדוש ברוך הוא התגלה בשתי התגלויות גדולות לאותו דור. הוא מתגלה במכות מצרים כמשגיח על העולם, כבורא אותו, והוא מתגלה במעמד הר סיני כנותן תורה. ושתי ההתגלויות האלה הן חד פעמיות, הוא לא מתגלה לכל מי שחפץ בהתגלות הזאת. את ההתגלות הזאת שהייתה חד פעמית הוא צריך לשמר אותו על ידי הגדה לבנים. פה אם אנחנו מייחסים לזה את התפילין, התורה יוצרת מערכת שלמה שמשמרת את הדברים האלה. זה אומנם לא לגמרי, אין פה מעין שחזור המעמד, כלומר אני יכול להגיד שאם בשמות יש את קורבן פסח, מצה, אין מערך דומה, למרות שבפועל אם ישראל הם לא נביאים הם בני נביאים, זה אולם לא במקרא, אני מודע ליציאה מהגבול, אבל זה קורה מאוד מאוד חזק אצלנו בחג השבועות, שאנחנו כאילו ייצרנו תבנית דומה בתורה שבעל פה נגיד. שאנחנו ישרים ירים כל הלילה וקוראים בתורה את עשרת הדיברות ובטעם העליון, כן, זה המנהג בארץ ישראל שקוראים טעם העליון רק בחג השבועות, ואתה יוצר מעין איזה שחזור כזה של איזה משהו שקרוב למעמד, ומעבר השני אתה מטפטף את הזיכרון שלו. בעצם התורה, אני אומר את זה בספר דברים, בדומה לספר שמות, מנסה לשמר התגלות, רק שהיא משמרת התגלות אחרת. כלומר, התפילין בעצם כוללות את שתי התגלויות הגדולות שקדוש ברוך הוא בפומבי, והם התגלות מצרים והתגלות סיני, את זה מספרים. ואם ככה, הדמיון מאוד גדול ברעיון של התפילין, אבל הוא מאוד מאוד שונה רק בדבר אחד, באיזה התגלות מנסים לשמר את התוכן הפנימי של התפילין. עכשיו, כשמסתכלים אבל בדברים רואים עוד הבדלים מאוד מאוד מהותיים.
בהקשר של הדברים האלה,
הפסוק
אחרי
עשרת
הדיברות,
פסוק י'
קורא לזה את הדברים האלה.
כן, עליזה הזכירה את הפסוק הזה.
כן, אבל ההבדל שפה היו דברים האלה שפשוט בלב, זה הלב, זה שני פסוקים שקרה ממש מקודם,
ואהבת,
אבל עשרת הדיברות זה משהו יותר התנהגותי וקוגנטיבי, אז אולי זה משהו אחר.
מצוין.
פשוט זה שני פסוקים לפני, כי זה על הלב, זה משהו רגשי.
כן. זה יפה מה שאתה אומר. אם תרשה לי, אני אקח אותך מיד לדברים י"א להציע עוד יותר. אבל הייתי אומר ברוח דבריך, שעם כל הדמיון הזה, בכל זאת יש הבדל אחד מאוד יסודי גם, והוא מי הבני דודים של המצווה הזאת. כי מי הבן דוד של מצוות תפילין בשמות י"ג? קורבן פסח. הוא המצווה הנוספת בעלת זיקה. זה מימד יותר היסטורי ביסודו של דבר, אתה זוכר אירוע. לעומת זאת, שאני מסתכל בדברים וי"א, מי הבני דודים, אז קודם כבר הזכרנו אותם, הבני דודים זה מזוזה, הבני דודים זה ושיננתם לבניך, מה שזה לא יהיה, כן? יש כאן שפה שהיא שפה שונה מבחינת ההקשר הרחב. הייתי אומר, אם בשמות אני באיזה אירוע היסטורי שהוא בעל ערך גדול ואני אומר לך בוא נשמר, כאן הייתי אומר התורה מתארת מנגנון שלם שנועד לעטוף את האדם בדברים האלה, שהוא עוטף אותו. אם נסתכל לרגע באילו מקומות, איך הוא עוטף אותו ממש לחלוטין, אז יש כאן את מעגלי הקיום הבסיסיים של האדם. הוא כותב את הדברים האלה על הבית שלו, כלומר במרחב המגורים, וכתבתם המזוזות ביתך ובישריך. הוא קושר אותם על היד בין העיניים, אני כמעט הייתי אומר זה על הגוף שלו, זה חוקק אותם שם. וגם הדגש הזה בשבתך בביתך ולכתך ושוחרך ובקומך, אז דרך יפה להגיד כל הזמן. ופה יש מנגנון שאפשר אולי להגיד בצורה פשוטה, בגלל המעבר מאירוע היסטורי לתורה, זיכרון יציאת, זיכרון מעמד הר סיני, סליחה, לא קשור רק ליום ולאירוע, אלא ניתנה תורה מסיני, ועכשיו מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו עוטפים את האדם בתוכן שניתן מסיני, ופה יש מעבר של התורה באמת לשפה מאוד מאוד שונה. אנחנו לא מדברים על יד חזקה, כן, שזה בא לסמל, אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, מדברים על לב וכולי. הדבר הזה בעיקר בולט בדברים י' א', כי הפסוק שם הוא יותר רחב, יש בו תקבולת שאני רוצה לעשות לעמוד על משמעותה. כן, בבקשה.
אני חושבת שזה קשור, כאילו כל מה שאתה אמרת, שזה קשור גם להבדיל בין שמות ודברים בכלל. זה שני דעות שונים של אנשים. כאילו הדור של שמות זה דור של מצרים, כי הם באמת חוו את הכל. הם חוו את יציאת מצרים, הם חוו את קבלת התורה, וכאילו זה היה ברור להם, כאילו זה היה, הקשר היה ברור. כאילו, נכון, אז אנחנו עושים משהו. הדור של זה דור נכנסי הארץ בדברים, ועכשיו הם הראשונים שהם עושים את המעבר בין שמישהו אחר כאילו חווה משהו, ועכשיו הוא מנסה ליישם. איך הוא מיישם משהו שמישהו אחר חווה? אז הוא זוכר משהו בלב, אז הכל פה זה לא מזכיר, אז לכן לא מזכיר את האירועים, בגלל שזה לא משהו שהעירה לו, אבל משהו שהוא זוכר שמישהו
שעירה למישהו
אחר.
הייתי אומר בצורה מאוד פשוטה, ממכת בכורות אי אפשר לקחת שום דבר, לא ניתן שם, צריך לזכור את האירוע. אבל בתורה מה ניתן? במעמד הר סיני ניתנה תורה. בעצם השפה של דברים הוא התורה שניתנה, תעטוף את עצמך בתורה הזאת, שהיא תהיה דבר שכל חייך ספוגים בו. וכאן באמת יותר המעבר לשפת ההפנמה. וכאן בואו נסתכל לרגע בדברים י' א', שם באמת הפסוק מתחיל לכם, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם ויהיו תוטפות בין עיניכם. גם במבט ראשון מאוד תופס את העין שני חלקי הפסוק והאפשרות להניח שיש ביניהם תקבולת. כלומר, איך שמים דברים על הלב? איך עושים את זה? אפשר, אבל יכול להיות גם שהוא על ידי, וכשאתם אותם לאות על ידכם. אם זה כך, זה כבר רעיון שנמצא המון במקורות המאוחרים יותר, שהשימה על היד, בטח אם בוחרים במקום הזה ביד ולא פה, יהיה לי איזה רקע שהיא קשורה ללב. ואני אוסיף שבהתחלה חשבתי שאני פרוע, אבל יש לזה קצת תימוכין. אם הרעיון הזה של לב מקביל ליד, שאלתי את עצמי, אולי נפש מקבילה לראש, לבין העיניים. וכאן הסתלחתי למילון לעברית ביקראית של קדרי. אתה מכיר אותו, משה? הוא די מאכזב, כאילו, לא יודע, הוא היה שם ניתוח בלשני, מי יודע מה. אבל הוא על המילה נפש מביא שמונה משמעויות, ואחד מהם זה שהנפש הוא בין העיניים. כך הוא כותב. זה לא המשמעות הדומיננטית במקרא, הוא מביא את זה שני פסוקים. המשמעות, לא הפסוק הזה. המשמעות הדומיננטית במקרא שנפש זה כאן, זה הגרון. כי כלי הנשימה והאכילה נמצאים פה. כמו נגיד הפסוק, עפפוני מים עד נפש, למה הכוונה? נפש זה גם פה, זה אף, כלומר, המים הגיעו עד לפה, עפפוני מים עד נפש.
בשחיקה, לא?
כן, אבל יש גם, ככה הוא טוען, האמת היא שהוא לא שכנע אותי מאוד בדוגמה שהוא הביא, אבל זה, הוא הביא בעיקר את הפסוק מדיבות עיניים ומחלות נפש, והוא חשב שזה תגבולת. לא יודע אם זה כל כך משכנע, אבל שמחתי שהוא חשב על זה גם. כבר אם נפש יכול להיות עיניים, או כבר אפשר מוח, אלא אתם יכולים לחשוב מה שאתם רוצים, כן? אז אולי יש פה תגבולת. אבל אז אם זה כך, באמת יש פה שפה שהיא נראית מאוד מאוד שונה. כלומר, אתה בוחר, אם התגבולת הזאת נראית לכם, אז אתה בוחר ביד או בעיניים, לא כי האיברים האלה סימלו לעיני כל וידיים חזקות, כלומר כולם ראו את היד, אלא כי הם מסמלים הפנמה בתוך האדם, את ההפנמה של התורה. אתה קודם הזכרת גם את האהבה. אז עד כאן הייתי אומר נקודת השקה הראשונית בין שמות ודברים, על כמה הם שונים. אבל למיתו של דבר אני חייב להגיד שדומני שהתורה עשתה פה מיקס, כי אם מסתכלים בצורה יותר טובה בספר דברים, אפשר לגלות שכל הרעיונות של ספר שמות נמצאים בהקשר הישיר של פרשיות תפילין. וזה גם יקח אותנו טיפה לקומרן ולרעיונות של הרב רוטשטיין, וזה שאי אפשר רק לקרוא את פרשת שמע ויען שמוע, צריך לקרוא אותם בתוך ההקשר יותר רחב שהם מופיעים. ואחד מהדברים שמאוד בולטים בדברים ועבו, שכשאני קורא את המשך הפרק מפסוק י', הפרק מבחינת התכנים המרכזיים שלו מכיל בתוכו פירוט של היסודות שכתובים בתוך פרשת שמע. כך למשל התורה מדברת שם על הסכנה של שם עליך פן תשכח את האדוני אשר הוציאך מארץ מצרים. כלומר, שאלת נוכחות השם בחיים שלך נמצאת שם בהמשך הפרק. יש שם בהמשך הבנים, כי איש אלך ונך מחר לאמור, קודם היה בשינתם לבניך, כי איש אלך ונך מחר לאמור. וכאן כשאני מתחיל קצת להסתכל במה מתואר שם, תשמעו ממש נמצא צמוד לפרשת שמע. כי שלך בנך מחר לאמור, מה העידות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם. אני כמעט אומר, על מה הוא שואל? על הדברים האלה, מה זה? תספר לי, תסביר לי, יש דברים האלה, אבל מאיפה הם באו? למה נתנו? אז תראו מה התשובה, כולכם מכירים את זה. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאינו אדוני ממצרים ביד חזקה, מוכר, נכון? ויתן אדוני אותות, גם מוכר, כן? ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה וכל ביתו לעינינו. עוד פעם דגש על לעינינו, ממש כל המוטיבים של ספר שמות. ואותנו רוצים משם, למען נביא אותנו אל הארץ הזאת אשר, סליחה, למען נביא אותנו לתת לנו את הארץ שנשבע לאבותינו. ויצווינו אדוני לעשות את כל החוקים האלה, יראת אדוני לטוב לנו כל הימים וחיותינו כיום הזה. הוא לשון מאוד פשוטה, דברים מדבר על כמה חשוב שהדברים האלה יהיו בתוך הלב שלך וכו', ויחד עם זה דברים צמוד לפרשה הזאת מסביר שהמצוות האלה ניתנו על רקע של יציאת מצרים, ומשתמש באותם מטבעות לשון של ספר שמות. זה לא רק כאן, זה גם בדברים י', אותו דבר בדברים י', שהוא פשוט לפני והיה עם שמוע. הפרשה מכילה בתוכה עולם שלם של רעיונות שנמצאים כולם בפרשיות תפילים בספר שמות, בזיקה עוד פעם ל והיה עם שמוע בצורה מאוד ברורה, כי המצוות קשורות בתשתית שמסבירות את הרקע לנתינת המצוות. וכאן אני גם אוסיף שאם אנחנו רוצים לטעות, כי אנחנו תהינו בשמות למה שתי פרשיות, גם בדברים כדאי לשאול למה שתי פרשיות. אז כאן זה אולי קשור, שמעתי את זה פעם מהרב יואל בינון, והייתה לו הצעה נוספת לדברים האלה, שבתחילת דברים ומתחיל נאום המצוות החוקים והמשפטים של משה רבנו. איפה נעשה המעבר בין המצוות לבין החוקים? אז הוא נעשה בבירור בין דברים י' א' לדברים י' ב'. כי בדברים י' ב' הפתיח הוא אלה החוקים והמשפטים, ועד אז זה חטיבת המצוות. בעצם שמע והיה עם שמוע הם פתיחה וסיום של חטיבה של מצוות, והסיומת והיה עם שמוע תשמעו אל מצוותי. ואם כך, לא מדובר בסתם חזרה אלא ב פתיחה וסיום, ולכן גם והיה אם שמעו הסוף, אז כל דברי ההסבר הם לפניו. אבל תשמעו מה נמצא פה. נמצא פה ואהבת את אדוני אלוהיך ושמרת משמרתו, וידעתם היום, פסוק ב' בפרק י' א', כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר אדוני אלוהיכם, עוד פעם בעת הבנים, את גודלו, את ידו החזקה, מוכר נכון? וזרוע נטויה, ואת אותותיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעה מלך מצרים ולכל ארצו. כמובן הפסוק הבא הוא קריאת ים סוף, אשר עשה לכם מצרים לסוסה ולרכבו וכולי וכולי, כי אני מדלג לזין, כי עיניכם הרואות, עוד פעם העיניים הרואות, זה הכל מוטיבים של שמות, כי עיניכם הרואות את כל המעשה אדוני הגדול אשר עשה וכולי. כלומר מה שנמצאות בשכונה, וזה יש נגיעה גם מסוימת לקומן. בתפילין בקומן נמצאו תפילין עם הרבה מאוד פרשיות, הם, האמת היא לא אחידות, מאוד מגוונות. בראשית הדרך כשמצאו אותם היו משוכנעים, הנה יש פה איזו שיטה אחרת מחזל, בכלל אהבו מאוד להעצים את זה. אבל ככל שנמצאו יותר תפילין, עד היום נמצאו כ-30 זוגות והרבה, כן, אני רוצה לעשות מסע למוזמן ישראל לראות אותם, בסדר? תעשה טיול שנתי, הם שם במוזיאון עכשיו. רק אחד? בסדר, אתה... בואו נבקש פרוטקציה.
רוקפלר,
לא יודע, בכל מקרה יש שם יותר זוגות, וגם דרכי המחקר קצת נעשו יותר מתונות. זה דבר שהרב רוטשטיין מאוד מדגיש אותו, וגם המחקרים שנכתבו אחריו, שאם שמים לב בכולם כל הפרשיות הנוספות הם כולם באזור של פרשיות תפילין, ובלשון מאוד פשוטה, זה לא שהם פשוט הכניסו לתפילין כל פרשה שנראתה להם, אלא הם הכניסו לא רק את הפרשה שהציווי כתוב, אלא גם את המעטפת שלה, מתוך תחושה שיש קשר. אבל אפשר לקרוא זה תפילין ארוכות וקצרות, אבל מבחינה בסיסית גם הם בחרו לשים בתוך התפילין את הפרשיות, אולי רחב יותר, שהציווי התפילין מופיע. ככה למשל, בתפילין, שבחלק מהתפילין לקומרן בספר שמות, לא מתחילים בקדש לי, אלא בזאת חוקת הפסח. אבל זה פשוט קדש לי רחב, כי באמת יש לו קשר. וכך למשל את פרשת שמה מתחילים בעשרת הדיברות. זה לא ששמו שמה ושמו עשרת הדיברות, אלא זו חטיבה אחת. וכך גם כאן יש בחלק גדול מאוד מהתפילין מתחילים את פרשת ויהיה שמוע בוועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך. כלומר הרעיונות האלה הם גם כתבו אותם בתוך התפילין של תוך פרשיות דברים, יש אם כך גם רעיונות של שמות. עכשיו מהרב רוטשטיין למדתי גם שהאמת היא שהרעיון הזה לא זר לחזל, וגם הם עשו את זה רק באופן אחר. זה נוגע למבזק קצר על ברכות קריאת שמה. מאיפה בא בכלל הרעיון לטוף את קריאת שמה בברכות, ובעיקר מאיפה לוקחים את הרעיונות? מי אמר להם מה להגיד בקריאת שמה בברכות? אבל מי אמר למשנה מה להגיד? כאילו אני עכשיו תנא, בסדר? הזכרתי את הרב יואל, כשהייתי עובד עם הרב יואל, תמיד חשתי שאני עובד לפני איזה תנא. כאילו הוא מדעתו, מה שהיה קורה לו, שהוא היה ממש כמו אחד התנאים, מציע רעיונות מדהימים, רק לפעמים הוא היה חושב שהם יותר מוצלחים מהרעיונות של חזל. מה זה היה קורה? זה תסבוכת גדולה, כאילו איך מסדרים את זה עם חזל? בסדר, בהזדמנות. אבל בכל אופן, מאיפה מדומה לקחת? וכאן הוא הצביע שהרבה מהרעיונות שבקוד קריאת שמה נמצאות בפרשיות שסמוכות לפרשיות שמה. זאת אומרת, רעיונות מהתורה שבחרו להרחיב, לבטא אותם באמצעות מטבע של ברכה. ככה למשל, הפסוק שהזכרתי לכם קודם, אשר עשה לחיל מצרים לסוסה ולרכבו. מאיפה מגיע קריאת ים סוף לברכות קריאת שמה? הוא מגיע מפה, הוא פשוט ליד שמה, בתורה הוא לידו. והרעיון שנמצא פה לפניכם בדברים יוד, רק באבותיך חשק אדוני להבא אותם ויבחר בזרם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה, כמו בחירת ישראל, אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, זה ברכת אהבה רבה, הבוחר בעמו ישראל באהבה. הוא גם משלים מבחינה תמטית את קריאת שמה, כי בקריאת שמה אנחנו אומרים ואהבת את השם אלוקיך, ומה אומרים פשוט בברכה לפניכם? שהשם אוהב אותנו. כלומר יש פה השלמה מאוד מהותית של הרעיונות, הם שאובים בעיקר מהפרשיות האלה. כלומר גם אם חז"ל בחרו להביא רק את הפרשה הקונקרטית שהציווי מופיע, אבל הם הזדהו עם הרעיון שצריך לעטוף את זה ברעיונות שנלקחים מההקשר הרחב. הם העדיפו את מטבע הברכה לפרשה. זה גם צריך לשאול למה ולסגור את המבזק. חומק, מבחינת ספר דברים, מצד אחד באנו להדגיש עד כמה ספר דברים הוא שונה, הוא מדבר כבר לתורה ואתה עוטף את עצמך בתורה וללב, ואני חושב שזה נכון. ויחד עם זאת, ספר דברים לא בחר לקחת לנו לעולם אחר לגמרי. כלומר, הוא מביא בתוכו את התמות של שמות ליד הפרשיות האלו, בעצם מציג אותם בתור הבסיס למה שמתואר בספר דברים, בתור הבסיס לתורה. זה כמובן מחזיר אותנו אחורה לאותו קטע קטן ועמום בספר שמות, והוא למען תהיה תורת השם בפיך. כי במידה מסוימת הפסוק הזה, החלק הקצר הזה בפסוק, מה הוא בעצם עושה? הוא מכניס, הוא משתים בספר שמות את רעיון התפילין של ספר דברים. במידה מסוימת, אם רוצים לפרש, לא כמו שמשה פרש קודם, אלא שיש פה רמיזה לתורה. וכאן בקצרה אני אציע איזה הצעה אחת וזה נסיים, והיא נוגעת לשאלה מאוד רחבה בכלל, איך קוראים את היחס בין שמות ודברים. פתחנו בשבוע שעבר שיש פה ארבע פרשיות, למה צריך כזה כפילות וכל כך הרבה, ובאיזשהו מקום עבודת המיון בלשון של בריסק, הקונצפטואליזציה, כלומר היכולת לעשות פה מיון בקבוצות, שמנו לב שזה שתיים ושתיים, זה כבר לא ארבע, זה כבר אחר. שמנו לב שאולי זה לא חזרה, אלא כל פרשה בשמות מדגישה היבט אחר, את היום, את הבכור, בדברים, אולי זה פתיחה חתימה. זה ברור שזה כך, ועדיין שאלת היחס בין דברים, בין שמות לדברים, בכל זאת זוקקת הסבר מסוים. כאן אני אגיד, בתורות של הרב רויר, מי שמכיר אותם, הוא נהג לקרוא את דברים ושמות באותו מישור לחלוטין. כמו כל תורת הבחינות שהוא הפעיל אותה, שמניחה שכל הדברים נאמרים באותו מישור, אלא שכל אחד מדגיש פן אחר של התופעה. הוא עשה את זה גם בפרשיות בין שמות ודברים, אבל אני כבר מכמה וכמה פרשיות בשמות ודברים אני רואה תבנית אחרת, והיא התבנית שכל יהודי מאמין לפי כל מה שכתוב בגמרא בבא בתרא יכול לקבל אותה גם כן, והיא שספר דברים הוא מאוחר לספר שמות. ככה זה מתואר. ספר שמות מתאר את יציאת מצרים, וספר דברים זה נאום של משה רבנו. לא, וכאן ולא מעט פרשיות אפשר לה, אני חושב, לחוש, השעה לא מאפשרת עכשיו לפרט, שספר דברים מדבר בעקבות ספר שמות. ברכה קודם אמרה, ספר דברים מדבר על דור אחר, הוא מדבר על רקע אחר, הוא מדבר על כניסה לארץ, הוא נמצא בהקשר אחר. וכאן אפשר לקחת את התבנית של ברכה קודם, ואני כמעט הייתי אומר בצורה פשוטה להשתמש בו בשביל להציע בעצם את היחס בין הפרשיות. אנחנו הדגשנו בפעם קודמת שעל הדגש של בעצם היום הזה, היום הזה, כביכול משה רבינו אומר את פרשת, לא כביכול, הוא מתואר כאומר את פרשת קדש לי ביום יציאת מצרים בתחילת הדרך. עם ישראל התחיל עכשיו מסע, הוא עבר אירוע גדול, הוא בשידור חי, הוא אומר לכולם, זה רגע היסטורי, את הרגע הזה נשמר לדורות. כשאני בא לספר דברים, אני כבר נמצא במהלך שהוא כבר עבר זמן מאותו אירוע, שבו גם מפרספקטיבה גם יתברר יותר מה מטרת אותו אירוע ומה ההשלכות שיוצאות ממנו. בלשון מאוד מאוד פשוטה, אם ביציאה ממצרים אתה רק רואה את עצם היציאה, רק רואה את המכה של הבכורות, במבט רחב יותר שכבר רואה את מתן תורה, אתה רואה שיציאת מצרים הייתה בסיס להתקרבות בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא ונתינת תורה. ולכן בספר דברים מביאים לידי ביטוי רעיון שהגרעין שלו, הבסיס שלו, הסתמך על סמך ספר שמות, ושהוא בא לידי מיצוי, לידי הבלטה, דווקא מהפרספקטיבה ומהמקום של ספר דברים. על רקע זה אני נוטה להציע שלמען תהיה תורת השם בפיך, הוא לא נאמר בשידור חי, אלא יש פה מעין הכנסה בתוך ספר שמות, אולי כן נאמרה במקום, אני לא, מבחינת העריכה, לא יודע להגיד מתי משה הכניס את זה, אבל הוא בא ואומר, כיום הפוקוס, אור הזרקור נגיד, כן? אתה הולך להצגה, על מי פועלי הבמה שמו את הזרקור? שמו אותו בספר שמות על עצם היציאה. אבל כבר שם אומרים לך, מעין קדימון כזה, פרילוג, דע לך שהיציאה לא נועדה רק לעצמה, היציאה היא למען תהיה תורת השם בפיך. כשאתה מגיע לספר דברים, מדברים על תורת השם, וברקע מספרים לך, תורת השם ניתנה על בסיס יציאת מצרים.
אם זה כל כך מרכזי, אז יש
מישהו שצריכים
לדעת על
התת? מבחינה מעשית זה נראה לי קצת בעיה. כלומר, ברוח הדברים שדיברתי קודם, בזיקה דברי הגריד, אני גם מאוד אוהב לחשוב בחשיבה מעשית, ואני יכול להגיד לך שהבחירה בתפילין פה ולא פה, ודווקא יד שמאל, היא פונקציונלית, היא מאוד טובה, במיוחד אתה מניח תפילין כל היום. כלומר, תחשוב שתפילין היה ביד שאתה כותב בה, כן? אתה לא היית כותב כל כך. בסדר, זה לא יודע. כלומר, יכול להיות שבפיך היה דורש על הפה, אבל אולי, כן? שבוע שעבר מישהי פה הציע שלמדתי את תורת השם בפיך, בפיך מסביר את בין העיניים. מישהי פה אמרה את זה, אני לא זוכר מי. בכל אופן, עד כאן להיום מה שראינו על התפילין בפרשיות בתורה. כבר אני מסכם, הפרשיות של שמות ודברים הן פרשיות של זוגות, יש ביניהם נקודות השקה מאוד מאוד ברורות, מצד שני יש ביניהם גם נקודות הבדל, שאני נוטה לראות את זה בסך הכל כמשלימים אחד את השני. כלומר, הזיכרון הלאומי צריך להבין את מאיפה באנו את התשתית, וממנו ללכת ולהבין את התכלית. והתפילין יש להם תפקיד מרכזי בשימור של שתי ההתגלויות הגדולות. מה שנעשה בפעם הבאה, ניכנס קצת יותר לבירור של מה זה תותפות, מה זה תפילין. אני אספר לכם קצת, נראה לפי הזמן, על שלח דף מקורות, בסדר? על תפילין בספרות בית שני, ועד שנגיע לעולם של חז"ל, אני אקבל שיעור אחרי זה להתחיל ללמוד ברצף את הברייתא דרך הגמרא במלאכות. תודה טוב.